זקן שחור ולבן. אלפי ישראלים בתל אביב לומדים בבתי ספר לשחורים בלבד. כעת, מאות הורים, זרים וישראלים יחד, החליטו שהגיע הזמן לשים לזה סוף. הכתבה של נטע אחיטוב, קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. סולטן גבריסלסה, מלאת שבחים כשהיא מדברת על גן הילדים העירוני שאליו שלחה את בנה פאולוס. הוא היה הילד היחיד בגן שהוריו הגיעו מאריתריה. היא מספרת על הגן בתל אביב שמיועד לילדים על הספקטרום האוטיסטי. כל השאר היו ילדים ישראלים. במשך 3 השנים בגן היינו כולנו כמו משפחה אחת גדולה. הבן שלי התארח אצל חברים וגם התארחו אצלנו. היה ממש טוב. ואז הגיעה כיתה א'. פאולוס, שאובחן כאוטיסט, שובץ לכיתה קטנה לחינוך מיוחד בבית ספר חדש בשם גוונים. היה לי מוזר שאנחנו גרים בשכונת התקווה ושולחים אותו לרחוב המסגר, אבל לא חשבתי שזה משהו רע. רק כשהגעתי ליום הורים הבנתי מה קורה. כל ההורים היו מבקשי מקלט. מה זה? שאלתי. פתחו בית ספר, רק לילדים שלנו, ענו לי. בשלב הזה עדיין לא התייאשתי כי המורים נראו לי טובים, אבל מהר מאוד הבנתי איפה הבעיה, ההרגשה של הילד שלי. הוא התחיל לשאול איפה החברים שלו מהגן, למה הוא פה, וכל החברים בבית ספר אחר. יום אחד הוא חזר הביתה והסביר לי שהוא בבית הספר הזה כי הוא שחור, ושבתל אביב מפרידים בין שחורים ללבנים. פאולוס הוא אחד מבין כ-5,000 תלמידים תל אביבים שנולדו להורים מבקשי מקלט. 91.5% מתוכם לומדים בגן או בבית ספר נפרד שמיועד רק להם. במילים אחרות, ב4 בתי הספר שלהם וב-65 כיתות הגן שלהם יש כמעט אך ורק ילדים שחורים. ב3 השנים האחרונות יצאו למאבק מאות משפחות שמבקשות לשנות את הפרקטיקה הזאת. למאבק הצטרפו גם עשרות הורים ישראלים. ביחד הם עתרו בשנה שעברה לבית המשפט המחוזי בדרישה שיאפשרו לילדים שלהם ללמוד יחד. זו תנועת מחאה ייחודית, כי היא כוללת הורים מהשכבה הכי מוחלשת בישראל, לצד הורים מהשכבה הסוציו-אקונומית הכי חזקה, שנאבקים יחד למען ילדיהם נגד משרד החינוך ועיריית תל אביב. אנחנו בסך הכל רוצים שיהיה לילדים שלנו טוב. גם אתם הייתם נלחמים בשביל זה, מכריז במנת אספהה, אב ל3 ילדים בכיתות ה', ג' וא', שלומדים בבית ספר נפרד. ברור לנו שלא כל הישראלים שונאים מבקשי מקלט, ושאם הם יקראו על הכאב שלנו, ויבינו שאנחנו והילדים שלנו לא מסוכנים, הם יפתחו את הלב ואת הכיתות שלהם, וגם יצטרפו אלינו למאבק. אנחנו אנשים טובים, ויש לנו ילדים טובים. אני רוצה לספר להורים ישראלים שיש פה ילדים שלומדים בנפרד וזה פוגע להם בנפש, בעתיד, ברמה הלימודית, בכל דבר. מוסיף תדרוס ארגאי, אב ל2. הם ילדים בדיוק כמו הילדים שלכם. המאבק יצא לדרך ב-2019, לאחר שהעירייה פתחה 2 בתי ספר יסודיים חדשים בעיר, קשת וגוונים. למוסדות אלה, שהוקמו ברחוב המסגר בלב אזור תעשייה, נשלחו כ-1,500 תלמידים, שכולם ילדים להורים מבקשי מקלט או מהגרי עבודה. 2 בתי הספר הללו הצטרפו ל2 מוסדות נפרדים נוספים שכבר פועלים בדרום העיר. ביאליק רוגוזין בשולי שכונת פלורנטין והירדן בשכונת התקווה. מעבר לכך, יש בעיר עוד 11 בתי ספר יסודיים, בעיקר בדרום העיר, שבהם מעורבים שיעורים נמוכים של מבקשי מקלט עם ישראלים. הגענו ליום הורים בבית הספר החדש גוונים, מספר אספהה. זה היה מבנה לא בטיחותי, שלא הותאם לילדים קטנים. הכניסה אליו מכביש סואן והדרך מסוכנת, צריך לחצות 2 כבישים מהירים. המנהלת הבטיחה שהמבנה ישופץ, אבל מהר מאוד ההורים הבינו שהבעיה הרבה יותר עמוקה מעניין התשתיות, ויצאו למלחמה עקרונית נגד הפרדת ילדיהם. למה בכלל הוקמו בתי הספר האלה מלכתחילה? בנווה שאנן לא היו בתי ספר, אבל היה גידול במספר הילדים, אומרת שירלי רימון, ראש מנהל חינוך בעיריית תל אביב. הקמנו את בתי הספר הכי קרוב לילדים. 99% מהילדים בשכונות האלה הם ילדי מהגרי עבודה ומבקשי מקלט. התפיסה שמנחה אותנו היא שכל ילד לומד איכן שהוא גר. רק טובת הילדים עומדת מול עינינו. זאת, למעשה, תמצית ההסבר של עיריית תל אביב. לא מדובר בהפרדה מכוונת, התלמידים פשוט נשלחים לבתי ספר לפי אזורי הרישום שלהם. ומכיוון שרובם המוחץ גרים בדרום העיר, בשכונות שבהן נותרו מעט מאוד ילדים ישראלים, נוצר מצב שבו בתי הספר מתמלאים במבקשי מקלט. אם הם יגורו בצפון העיר, הם ילמדו בצפון העיר, אומרת רימון. מעניין לבחון את ההסבר הזה דרך התבוננות בשכונת פלורנטין. בשכונה יש שני בתי ספר יסודיים, שהמרחק האווירי ביניהם הוא 700 מטר. באחד, ביאליק רוגוזין, אין אף ילד להורים ישראלים. בשני, דרויאנוב, לומדים מאות ילדים ישראלים, ורק 10 ילדים של מבקשי מקלט או מהגרי עבודה. מדובר בממוצע של פחות מילד אחד בכיתה. גם במקרה זה, בעירייה מתעקשים על הטיעון הבירוקרטי של אזורי הרישום. זהו טיעון מעורר תמיהה, שכן אזורי הרישום אינם בדיוק גזירת גורל. מדובר בחלוקה גיאוגרפית שהעירייה בעצמה קובעת ושמשתנה מדי שנה. גם ההורים לא משתכנעים מהנימוק הזה. זו בפירוש לא מקריות בירוקרטית, אומר עורך דין הרן רייכמן מהקליניקה למשפט ומדיניות חינוך בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. רייכמן, שמייצג את ההורים בעתירה יחד עם עורך דין טל חסין מהאגודה לזכויות האזרח, משוכנע שזו מדיניות מודעת מתוך החלטה. ובאמת, ברשימת בתי הספר בעיר, שפרסמה העירייה בשנה שעברה, חולקו המוסדות לזרם החינוכי שאליו הם משתייכים, ממלכתי, ממלכתי דתי, חרדי או קהילה זרה. רימון אומרת כי הרשימות הללו נעשו לצורך ניתוח דמוגרפי. ברגע שראיתי את זה, ביקשתי מהם לא להשתמש במונחים האלה. אלא שבתחקיר שפרסמה לי ירון בעיתון זה לפני שנתיים, שחשף את מדיניות ההפרדה, נשמעו הקלטות של נציגי העירייה המודים, בנינו בתי ספר לאוכלוסייה הזרה. גם אם נניח שהעירייה לא מפרידה באופן ממסדי בין ילדים, בפועל יש כאן מוסדות נפרדים עם ילדים שמאמינים שהם לא שווים מספיק כדי ללמוד לצד ישראלים, אומרת מיכל שנדר, עובדת סוציאלית קהילתית של ספריית גן לוינסקי. הם נמצאים בפיגור לימודי כי הם לא לומדים לצד ילדים דוברי עברית כשפת אם. גם אם העירייה או משרד החינוך לא גרמו למצב, הם אחראים לטפל בו. אנחנו טוענים שצריך לפתוח את אזורי הרישום לאזורים אחרים בעיר, באופן שלא מתייחס רק לקרבת מקום מגורים, אלא לשיקולים חינוכיים, מוסיף רייכמן. מוסד חינוכי רק של ילדים מבקשי מקלט, מצבע אחד, ממוצא אחד, הוא מצב שלא יכול לעלות על הדעת. אין מנוס אלא לפזר את התלמידים בבתי ספר מרוחקים משכונת מגוריהם. בעיריית תל אביב מסרבים לשמוע על כך. אני לא מאמינה בלהסיע ילדים ברחבי העיר, אלא בבית ספר קהילתי, אומרת רימון. כשילד בן 6 צריך לנסוע משכונת התקווה לרמת אביב, נסיעה שבבוקר יכולה להימשך שעה, זה לא נכון. זה גם לא נכון לא ללמוד מחוץ לקהילה שלו. הסעות זה לא אקולוגי, יש לזה עלויות גבוהות, פקקים וזיהום. אין ספק שדאגה לסביבה היא נושא ראשון במעלה, אבל קשה שלא לזהות את הציניות בשימוש בטיעון סביבתי כדי להצדיק את הפרדת הילדים, כאילו ההסעות שלהם הן אלה שיזהמו את העיר. הטיעון נגד הסעות נחלש עוד יותר כשמגלים את העובדה הבאה. בכל בוקר ובכל צהריים, רבים מילדי בתי הספר קשת וגוונים מגיעים אל בתי הספר ובחזרה לא ברגל, אלא בהסעות. הסיבה היא שהמוסדות נמצאים במרחק של 1.8 קילומטר מבתי התלמידים, אלא שהעירייה מממנת הסעות רק במקרה שבו בית הספר מרוחק יותר מ-2 קילומטרים מבית התלמיד. וכך, ההורים מהמעמד הסוציו-אקונומי הכי נמוך בישראל נאלצים לשלם בעצמם כ-500 שקל בחודש כדי לממן הסעות פרטיות. על כך משיבה רימון כי מדובר בהחלטת ההורים ואנחנו לא מתערבים בהחלטות אלה. לילה מוסה עבדאללה, שברחה לכאן מסודן, היא אישה רהוטה וחייכנית, אם לשלושה בנים. בנה הבכור, אמיר, בן 9, מתחיל השנה כיתה ד' בבית ספר קשת. אמיר מאוד עסוק בהפרדה, היא אומרת. כשאנחנו הולכים ברחוב, לפעמים הוא מצביע על משהו, ושואל אותי אם זה רק לישראלים, ואם לא, אסור בגלל שהמשפחה שלו מאפריקה. את דבריה מחזק טדרוס אנגאי, אב לשניים, שילדיו דווקא הולכים למסגרות מעורבות. אני רואה איך זה נראה כשהילדים משולבים עם ישראלים, הוא אומר. ההתקדמות טובה, הקטן שלי מאושר בגן. אסווה מוסיף, כשלומדים בבית ספר עם ישראלים, הראש כבר חושב קדימה, ויש תקווה לחיים טובים, כמו של החברים. מי שיש לו מבט רחב על המצב, היא דפנה ליכטמן, שמנהלת זה 9 שנים את ספריית גן לוינסקי. לפני כ5 שנים, רכזות הילדים והנוער התחילו לציין שהמצב הפדגוגי של הילדים לא טוב, היא מספרת. לפני כן ראינו ש70-80% מהילדים מצליחים לקרוא ולכתוב עברית בכיתה ד', ועכשיו הבחנו שהמצב התהפך. 70-80% מהם לא יודעים לקרוא ולכתוב עברית בכיתה ו'. כשניסינו להבין מה השתנה, גילינו שכולם לומדים בבתי ספר נפרדים, שאליהם הם עברו מגני עירייה נפרדים. הצוות יצא לעבודה של מחקר יסודי, שבמסגרתה רואינו גננות, מורות, מנהלות, עובדות סוציאליות, הורים וילדים. מהמחקר עלה ש3 השנים הראשונות של הילדים במחסני הילדים, אותן שמרטפיות שיש בהן יותר מדי ילדים, פחות מדי אנשי צוות, היעדר ציוד וליקויי בטיחות חמורים, יוצרים פער כה גדול שקשה אחר כך לצמצם אותו. אנחנו מקבלים ילדים בני 3 עם רמת התפתחותית, רגשית וקוגניטיבית של ילדים בגיל 1.5, התריעו הגננות. המורות אמרו דברים דומים. אנשי ספריית גן לוינסקי יצאו למחקר המשך, והפעם ראיינו אנשי חינוך כדי למצוא פתרונות למצב. כולם אמרו לנו שהדרך היחידה לצמצום הפערים הללו היא שילוב שלהם בכיתות ובגנים עם ילדים ישראלים, מסכמת ליכטמן. ובאמת, מה שההורים מבקשים תואם את שפע הידע המחקרי בתחום. למעשה, במחקרים שורר קונצנזוס על כך שהדרך הכי טובה לסייע לשכבות מוחלשות, גם מבחינה לימודית וגם כאפשרות יציאה מהעוני, היא שילוב של ילדים עשירים ועניים, חזקים וחלשים, מקבוצת הרוב ומקבוצת המיעוט, יחד באותה הכיתה. מחקרים רבים שנעשו בעשורים האחרונים מצביעים על שלל יתרונות השילוב, הן לילדים החזקים והן לחלשים, יתרונות בעלי השלכות מרחיקות לכת גם אל תוך הבגרות. למשל, מחקר של אוניברסיטת קולומביה מ-2013, שבדק עשרות בתי ספר יסודיים בבלגיה, מצא שבבתי ספר שבהם היה שיעור גבוה של ילדי זרים, הציפיות של המורים מהתלמידים היו נמוכות יותר, ושהנמכת הציפיות גרמה לירידה בהישגי התלמידים. מחקר בריטי משנת 2000 מצא שככל שילדי פליטים למדו אנגלית מהר יותר, כך הם התאקלמו טוב יותר. במחקר נוסף שפורסם שנה אחר כך, עלה שהילדים עצמם ראו ברכישת השפה המקומית את המפתח לעתיד טוב יותר. מחקר בריטי אחר, שנערך ב-2008, הצביע על כך שחברויות עם ילדים מקומיים היוו מפתח לתחושת שייכות בקרב פליטים. גם בחוות דעת שפרסם ה-OECD ב-2019, נכתב שהצרכים החשובים לילדים של מבקשי המקלט הם לימוד השפה המקומית, ותחושת שייכות לחברה המארחת. ובאמת, במדינות כמו קנדה ושוויץ, כבר הבינו מזמן שאינטגרציה היא המפתח לקליטת מבקשי מקלט, ומיישמים זאת באופן נרחב, הן לפליטים והן לקהילות הקולטות. ילדים לומדים מילדים, אומר רייכמן, וזה מגובה באינספור מחקרים. הידוע שבהם, דוח קולמן, פורסם ב-1968 בארצות הברית. הדוח קבע כי הדבר הכי מהותי בחינוך הוא השפעת עמיתים כתנאי להצלחה, ומכאן הוא הסיק שהדבר הכי משמעותי להצלחת אוכלוסיות מוחלשות הוא אינטגרציה. עיקר הלמידה לא נעשית מהנאום של המורה בכיתה, אלא מעבודה משותפת, משיחות בחצר. כשאני מגיע מבית שבו פחות קראו לי ספרים, לקחו אותי לחוגים, למוזיאון, לתיאטרון, והציפיות ממני בחיים הן להיות שליח וולט, ואני פוגש בכיתה ילד שהולך לחוגים, עם שפה עשירה, שרוצה להיות ארכיטקט או עיתונאי, אני אלמד ממנו יותר מכל שיעור דידקטי. בית ספר הוא לא רק מקום שלומדים בו, מוסיפה דוקטור יעל מאיר, פסיכולוגית קלינית מהחוג לייעוץ והתפתחות האדם באוניברסיטת חיפה. הוא גם מרכז של קהילה. שם מפנימים איך להשתלב בחברה. ילדים מופרדים מקבלים מסר שהם פחות טובים. דוגמה לכך מספק טלקב הבסטלאסי, אב לשלושה ילדים שעובד כמודד מוסמך בפרויקט הרכבת הקלה. הוא מספר שהמורים בבית הספר הנפרד שבו לומדים ילדיו הסבירו להם שכשיגדלו הם יחזרו לאפריקה. בכיתה רגילה יגידו להם כשתגדלו תהיו טייסים או רופאים או אומנים. למה לילדים שלי אומרים תחזרו לאפריקה? זה כל מה שהם יהיו כשיגדלו? פליטים שחוזרים לאפריקה? גברי סלסה, אמו של פאולוס, מספרת כיצד היחס כלפיו חלחל לתוך דפוסי ההתנהגות שלו ולחלומות שרקם. לא מזמן מקום העבודה שלי ארגן טיול לכל העובדים והילדים שלהם, מספרת גברי סלסה, שעובדת כאחראית משמרת בזרה. כל כך שמחנו לצאת, אבל אז פאולוס לא רצה לשבת ליד הילדים האחרים, הוא אמר שזה אסור לו, כי הוא שחור והם לבנים. הילדים היו נחמדים, אבל הוא כל כך התבייש לדבר איתם. וזה ילד שהיו לו המון חברים ישראלים בגן. החלום שלו תמיד היה להיות שוטר, עד שיום אחד הוא סיפר שבבית הספר אמרו לו שהוא לא יוכל להיות שוטר בגלל שהוא שחור. בתל אביב לא משתכנעים. לכפות על ילד אינטגרציה בגלל תפיסות עולם מיושנות זו לא דרכנו, אומרת רימון, ומוסיפה שכל ניסיונות האינטגרציה בארץ ובעולם כשלו. הורה שחושב שזה יהיה יותר נכון לילד שלו ללמוד בבית ספר מרוחק, יכול להגיש בקשת העברה. חלק מההורים עושים זאת, ועד כה אושרו 95% מבקשות ההעברה שהתקבלו. אישור בקשות העברה הוא מדיניות חדשה שהתקבלה בשל מאבק ההורים. עד 2021 סורבו הבקשות הללו. בתגובה לעתירת ההורים, הודיעה העירייה לבית המשפט כי היא מסכימה להעביר תלמידים שיבקשו, על בסיס מקום פנוי. המצב לא תמיד היה ככה. בתחילת הדרך, ב-2009, כשמספר הילדים בקהילת מבקשי המקלט היה עוד קטן, העירייה הוציאה לדרך פיילוט ששילב אותם בבתי ספר שונים בצפון העיר. רימון אומרת שהתוכנית נכשלה ולכן הופסקה, אבל דפנה לב, שהייתה ראשת מנהל חינוך בעיריית תל אביב לפני רימון, מציגה את הדברים אחרת. בשנים הראשונות שולבו ילדים מבקשי המקלט באופן אינטגרטיבי במוסדות חינוך ברחבי העיר, כתבה לב בחוות דעת שצורפה לעתירת ההורים. השילוב היה של עד 5 תלמידים בכל כיתה. התוכנית הייתה הצלחה של ממש. בבתי הספר הללו קרו דברים נפלאים. ילדי מבקשי המקלט למדו מהילדים הישראלים ויצרו אינטראקציה באופן הטבעי ביותר בעולם. הדבר הוביל עצם לקפיצה נחשונית לימודית, שפתית והתפתחותית. ילדי מבקשי מקלט הגיעו להישגים ולמימוש הפוטנציאל שלהם, והחיבור בין אוכלוסיות הילדים היה טבעי לחלוטין. המספר הזה, עד 5 תלמידים בכל כיתה, אינו מקרי. מחקרים שונים הראו כי יש חשיבות רבה לשילוב מתון של אוכלוסייה מוחלשת. מחקר אמריקאי שפורסם ב-2018 מצא כי אחד הגורמים המשמעותיים להצלחת תוכניות שילוב של ילדי פליטים הוא שמספרם בכל כיתה לא יהיה גבוה מדי. מחקר מ-2017, שבחן 3 בתי ספר יסודיים בשוודיה, מצא כי חשוב לשלב לא יותר מ-30% ילדי פליטים בכל מוסד. נכון שבשנים שחלפו מאז הפיילוט הזה, מספר ילדי מבקשי המקלט זינק בחדות. לכל מי שעוסק בתחום ברור שמשימת השילוב שלהם כיום היא אתגר מורכב מאוד, ובכל זאת קשה שלא לתהות. האם בתי ספר ברחבי העיר לא מסוגלים להתמודד עם מספר זעום של ילדים מבקשי מקלט בכל כיתה? הורי המאבק לא לוקים באשליות שהשילוב יהיה סוגה בשושנים. סיפור מייצג של הקשיים הצפויים מספרת סלסה לגסה, אם לשלושה ילדים שברחה לכאן מאריטריה. ב-2018 הבכור שלי התחיל כיתה א' בבית ספר נפרד ורחוק למרות שיש בית ספר ממש ליד הבית שלנו, היא מספרת. בית הספר לא היה טוב, והבנתי שאני חייבת להוציא אותו משם. הלכתי לעירייה כמה פעמים כדי לבקש שיעבירו אותו, ובכל פעם אמרו לי, לא מגיע לו ללמוד עם ישראלים, כי אתם לא ישראלים. אבל באחת הפעמים שהייתי שם, שמעתי מישהי לוחשת למי שדיברה איתי, האמת שדווקא כן מגיע להם. הלחישה הזאת נתנה לי כוח להמשיך לנסות. לפני 3 שנים עברה לגסה עם משפחתה לשכונת כפיר בדרום תל אביב, כדי שהילדים יוכלו ללמוד בבית ספר לא נפרד. בהתחלה זה היה בסדר. היו שם 9 ילדים מבקשי מקלט מפוזרים בכל הכיתות, אבל לפני שנה הצטרפו 8 ילדים נוספים, וההורים הישראלים הודיעו שהם לא מוכנים לקבל אותם. הם אמרו שאנחנו סרטן, קיללו אותנו, ולא נתנו לבן שלי להיכנס לבית הספר כשהם עומדים בכניסה עם שלט שכתוב עליו מסתננים שווה אנסים. במשך חודש הם שבתו ולא שלחו את הילדים שלהם ללמוד. הבן שלי ראה הכל. הוא שאל, למה את שולחת אותי לבית ספר שההורים לא רוצים אותי בו? זו הייתה שנה ממש קשה. עכשיו קצת יותר טוב, יש עדיין כללות, אבל פחות. הוא הילד היחיד של הורים מבקשי מקלט בכיתה, ובמשך 2 שנים קראו לו שוקולד מריר. רוב ההורים לא מדברים איתי, אבל יש גם כמה הורים נחמדים. כשהם קראו לנו סרטן, זה כל כך כאב לי. אז למה את בכל זאת שולחת לשם את הילדים שלך? כדי שילמדו ברמה גבוהה, כמו הילדים להורים ישראלים. למרות הקושי, זה חשוב. בסוף זה מאבק על משאבים, מסבירה ליכטמן. מה שההורים בבית ספר כפיר חששו ממנו, הוא שאת מעט המשאבים שיש להם ייקחו בשביל הילדים של מבקשי המקלט. לכן אנחנו חושבים שהשילוב לא צריך לקרות בדרום תל אביב, אלא בכל העיר. ברור לנו שלחלק מהילדים יהיה קשה רגשית, חברתית ופדגוגית, אבל זה עדיין עדיף על המצב הנוכחי שבו גדל כאן דור של ילדים שחיים בשוליים. שילוב הוא הדרך היחידה להציל אותם ואותנו כחברה. ובאמת, היתרונות, מסבירים כולם, לא באים לידי ביטוי רק אצל ילדי מבקשי המקלט. זה טוב גם לילדים הישראלים, אומרת הספהה. הם שומעים על תרבות אחרת ומבינים שהחיים שלהם יותר קלים לעומת שלנו, הם יכולים ללמוד מאיתנו ואנחנו מהם. ראשת מנהל החינוך לשעבר מסכימה. המפגש של תלמידים מבוססים עם אוכלוסייה אחרת, שבאה עם חוויות חיים שונות ותרבות אחרת, פתח בפניהם הזדמנות להכיר אוכלוסייה מוחלשת, אשר חייה שונים לחלוטין ממה שהכירו. כתבה לב בחוות הדעת שהגישה לבית המשפט. הדבר הוביל לתחושת סולידריות, הכרה באחר והבנה שהעולם מורכב יותר מזה שהם מכירים כשהם גדלים בחברה הומוגנית. תהליכי ההיכרות והחברות עם ילדי הזרים העבירו את הילדים הישראלים תהליכים חינוכיים ואנושיים משמעותיים שערכם לא יסולא בפז. אם יש מישהו שמבין היטב את נפלאות השילוב עבור הילדים הישראלים, זהו שחר פיינשטיין גבריאל, מנהל בית הספר השכונתי שפירה, מוסד שזוהר בייחודו בעיר. בבית הספר, שנפתח לפני 3 שנים, בשכונה הדרום תל אביבית, לומדים כ-30% תלמידים להורים מבקשי מקלט. היה לי ברור שאם אני מקים בית ספר, ומגדיר אותו כשכונתי, לא בא בחשבון שלא יהיו בו תלמידים מהקהילה חסרת המעמד המתגוררת בשכונה, אומר פיינשטיין גבריאל. חרף מורכבות השילוב, הוא סבור כי הזוכים הגדולים הם הילדים הישראלים. הם מפתחים כשירות תרבותית גבוהה, הופכים לילדים חושבים, ביקורתיים, בעלי תפיסה הומנית רחבה, שוויונית. הם שואלים שאלות שילד בסביבה הומוגנית לא שואל. בחודש יולי האחרון דחה בית המשפט המחוזי את עתירת ההורים. השופט ארז יקואל נמנע מלעסוק עקרונית בשאלת ההפרדה, והותיר את הסוגיה לפתחו של בית המשפט העליון, לשם מערערים עתה ההורים. עיריית תל אביב ברכה על ההחלטה. בתגובה לטענות שעלו בכתבה, נמסר מהעירייה כי הם מציעים לכל ההורים הישראלים שמעוניינים בשילוב להעביר את רישום ילדיהם לגני ילדים ובתי ספר בנווה שאנן ובשכונת התקווה. העירייה תאשר את בקשותיהם. קשה להתעלם מהעוקצנות בתגובה הזאת, אלא שהיא מחבירה אל מול הטענה הצינית שהשמיע משרד החינוך בבית המשפט, ולפי השילוב הילדים עשוי לפגוע בשורשים התרבותיים והמשפחתיים שלהם. משרד החינוך, שמתברר שלפתע דואג כל כך לרב תרבותיות של תלמידיו, סירב להגיב לכתבה הזאת. רייכמן, שניצח כבר בשואה של עתירות דומות נגד אילת, קריית מלאכי, נתניה, פתח תקווה ולוד, התאכזב מהחלטת בית המשפט. ברור לו שקל יותר לנצח ביישובים קטנים, שם מדובר בכמה עשרות תלמידים לכל היותר, אבל זה לא משנה את התמונה הגדולה. העיקרון הוא אותו עיקרון, הוא אומר. אנחנו מתחילים בתוצאה. מוסד חינוכי רק של ילדים מבקשי מקלט, הוא מצב שלא יכול לעלות על הדעת. אני שואל את עצמי, אם מישהו שונא אותי בגלל מי שאני, אז למה שאשלח את הילד שלי ללמוד עם הילד שלו? מסכם הבת הסלאסי. התשובה היא שבסופו של דבר, הילדים שלנו, וגם שלכם, ירוויחו מזה. ילדים לא נולדים גזענים, אז יש תקווה, מה שהופך את כאב השילוב לקטן יותר מכאב ההפרדה. זה כן שחור ולבן. הכתבה של נטע אחיטוב הופיע בעיתון הארץ, 16 בספטמבר 2022. קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילרט.